טוב. אז אני אגיד בשתי מילים. שמצד אחד יש איזשהו אידיאל, בסדר? מצד אחד יש איזשהו אידיאל. שבגשנו אותו בפרק א', שאיש ואישה באמת, 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 הם נשמה אחת, הם נשמה אחת. זה שחזל במדרש מציירים אותנו דבוקים, ודבוקים גב אל גב, זה אומר שאנחנו כל כך נשמה אחת, שאפילו אם הוא מסתכל לשם, ואם מסתכלת לשם, הם אחד, נכון? כשהם גב אל גב, הם בכלל לא מסתכלים לאותו כיוון. ויש משהו מאוד מאוד חזק בקשר הזה, עד כדי כך שחזל אומרים, זאת הייתה דמות אחת, זאת הייתה דמות אחת עם שני פנים. אז זה קודם כל, זה כדי שנדע, שנדע שכל איש ואישה שנישאים זה לזו וזו לזה, יש להם נשמה אחת. אבל ריבונו של עולם מנסר בינינו, ריבונו של עולם כשהוא מנסר, אז הוא הולך ימינה והיא הולכת שמאלה, ומה קורה? הם בכלל לא יודעים, מה הם לא יודעים? אין להם מושג שהם היו דבוקים אחד לשני, כלום. הניסור האלוקי יוצר מציאות שאין לנו שמץ של מושג מי זה האיש שלנו. זה לא שתלכי ברחוב ותראי איזה בחור ותגידי, וואלה, אני זוכרת, זה הבת קול שלי, והוא היה דבוק לגב שלי, ברור, ברור, ממש לא. כלומר, בידיעה אנחנו אחד, אבל זה לא, הנסירה יצרה מציאות של ניתוק גמור, גמור, גמור. בסדר? את לא יכולה ללכת ברחוב, לראות מישהו ולהגיד, אני יודעת שזה זה. בסדר? אל תנסו את זה בבית. סבבה? לא. כן. בטח.
זה בעצם אומר שלכל בן אדם יש דיבוק אחד, כאילו?
טוב, אני מכירה את השאלה הזאת. אני לא יודעת את התשובה. לא, לא, לא. זה כל שנה שואלים אותי. כל הזמן שואלים. תראי, אני לא יודעת את התשובה. בסדר? אני לא יודעת. אנחנו יודעים שיש זיווג שני, נכון? מי שחס ושלום נהיית אלמנה, אף אחד לא רוצה שהיא לא תתחתן אחר כך, בגלל שבעלה נפטר בגיל צעיר, חלילה. אבל כנראה שיש עוד אופציות, בסדר? כנראה שיש עוד אופציות, אבל בגדול, למה זה חשוב? למה הציור הזה חשוב? בסדר, תכף, אני יוצאת מתוך השאלה שלך, בסדר. אני תכף אגיע ללמה זה חשוב. בסדר, ותשאלו את כל השאלות שאתם רוצות. אני שמחה שאתם שואלות שאלות. אני אומרת שוב, מה קורה כשריבונו של עולם מנסר? הוא מנסר לגמרי, 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 לגמרי. זה אומר שאת מסתובבת בעולם, כמו שסיפרנו על אדם הראשון, את מסתובבת בעולם, ואת שמחה, את שמחה עם עצמך, טוב לך עם עצמך. את עושה כל מיני דברים שאת אוהבת, את מתקדמת בחיים, את יכולה לחלום כל מיני חלומות ולהגשים אותם. כלומר, באמת כשמסתובבים בעולם לא מרגישים, אוי, חסר לי משהו מאחורה, היה זה משהו כזה שהוא היה חלק ממני והוא היה איתי מאחורה ופתאום הוא לא מרגישים את זה. הנסירה האלוקית היא ניתוק גמור, 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 גמור. וכל אחד מסתובב בעולם והרבה פעמים הוא לא מרגיש שלא טוב היות האדם לבדו, הוא לא מרגיש את זה. אז אמרנו, נכון, אמרנו שבנות מאז שהן בגיל שנה ורבע הן כבר שמות מטפחות ומשחקות עם בובות, בסדר, אני יודעת את זה. אבל הן לא מבינות את ההשלכות של זה, כן? זה כיף להיות אימא במשחק ואחר כך הן זורקות את המטפחת והולכות לעשות דברים אחרים. זה מקסים שיש את הנטייה הזו, זה באמת נטייה אמיתית. אבל זה בלי הבנה, זה משהו בפני. וככל שאדם גדל, ואני גם חושבת שזה מאוד מאוד קשור לדורות השפע שלנו, יש לנו הכל, את יכולה לעשות כל מה שבא לך, כל מה שמתחשק לך, כל מה שעולה על דעתך, אולי לירח את לא יכולה לטוס, אבל אני מתכוונת מבחינת איך שאת יכולה לשכלל את החיים שלך, לפתח אותם, באמת, באמת את יכולה להגיע לאן שאת רוצה. היום אישה יכולה לעשות מה שבראש שלה, זה לא כמו לפני 200 שנה שאם היא הייתה רוצה לעסוק באיזה מקצוע כלשהו, היום הוא מסליחה, זה לא קשור אלייך. אין, היום את יכולה הכל. אז בשביל מה? בשביל מה? בשביל מה להכניס עוד מישהו לחיים? בשביל מה אני צריכה מישהו שיפריע לי? בסדר? לזה אני מתכוונת שחזל אומרים שכשהוא ניסר, הוא ניסר לגמרי. אין שום זיכרון, טיפת זיכרון של מי היה דבוק לך לגב. אין כזה דבר. עכשיו, אני מזכירה שזה דרש, בסדר? זה דרש. זה לא אומר שזה היה ככה בפשט, אבל זה דרש מאוד מאוד חשוב. ואנחנו עוד נראה דברים שחכמים אומרים על הדרש הזה. אבל קודם כל לדעת, באמת היינו אחד פעם. אנחנו לא זוכרים. אין לנו שום מודעות לדבר. ולוקח זמן, נכון, אמרנו שריבונו של עולם מנסה לשכנע את אדם בכל מיני דרכים, שהוא יבין מעצמו שהוא לבד. ואחרי שהוא לא מבין, אז מה כתוב? ויביאה אל האדם. הוא מביא את האישה אל האדם. מה הכוונה? הכוונה שריבונו של עולם מלווה אותך. מלווה אותך לאורך כל החיים, עד הרגע שבו הוא יביא אותך אל האיש שלך. זה תהליך ארוך, זה תהליך מורכב. בסדר, כל אחד מה שהוא עובר בחיים שלו. אבל בסוף צריך לדעת שיש סייעתא דשמיא. נכון? כי אמרנו, אם אני לא יודעת מי זה, אז איך אני יודע מי זה? איך אני אמצא אותו? אז ריבונו של עולם נותן לנו יד. הוא נותן לנו יד, שוב, לא רואים את היד הזאת. נכון? גם מה שהוא עשה עם אדם הראשון, הוא לא גילה לאדם הראשון, אני עושה את זה, בשביל שתגיד, לא טוב להיות האדם לבדו. הוא מעביר אותו, מכניס אותו אל תוך המציאות. וכל אחת ריבונו של עולם נותן לה יד. וכל אחת ריבונו של עולם צועד איתה עד הרגע הזה שהיא תוכל להגיד, זאת הפעם, כן, שהוא יגיד. זאת הפעם עצם העצמה היא ובשר מבשרי, כן? שתהיה הכרה ברורה שבאמת הבן אדם הזה שעומד מולי, יש לנו ביחד את אותה נשמה. אנחנו שני אנשים שונים, כל השנה נדבר על זה שאנחנו שני אנשים שונים, רק תגידו לי, די, נכון מזלי, תפסיקי. לא, מזלי כבר שמע את זה בתוכנית הוראה, בתוכנית הוראה לא אומרים לי תפסיקי. הן כבר יותר גדולות ממכם, הן מבינות שחייבים להגיד את זה. אבל בסדר. אני מסכימה שתגידו לי, תפסיקי כמה שאתם רוצות, זה בסדר. אבל אני לא אפסיק, אבל אתם יכולות להגיד. אבל עכשיו לא נדבר על זה, שלא תצטערו מההתחלה. בהתחלה לא נגיד. טוב, ואנחנו רואות שפרק ב' באמת הוא מסתיים בתקווה, נכון? הוא מסתיים ועל כן יעזוב איש את אבי ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. באמת, באמת אחדות גמורה, גמורה, גמורה. עד כדי כך שאת מסכימה לעזוב את המקומות הכי הכי שלך, הכי פרטיים שלך, הכי אישיים שלך, הכי כיפים שלך, הכי מתוקים שלך, כן, לעזוב את הבית, לעזוב את המקום הכי הכי שלך, שהוא המקום שלך מאז שנולדת ועד שנהיית בת 20 ומשהו, ואת אומרת, בשביל האיש הזה אני מוכנה, זה חתיכת אמירה. בשביל להגיד, בשביל האיש הזה אני מוכנה, באמת צריכה להאמין שהוא חלק מהנשמה שלך, אחרת מה פתאום. כן, זה הדבר הכי הזוי בעולם, והכי גורלי בעולם להחליט שאת הולכת אחרי האיש הזה, נכון? אז יש אלוקים איתך, אלוקים איתך, אלוקים נותן לך יד, בסדר? את לא לבד. טוב. כן. והיו לבשר אחד, אומר רש"י, זה הוולד. למה ריבונו של עולם מוליד ילדים דווקא בדרך כזאת? הוא לא יכול שחסידה תביא ילדים? אפשר גם מישהו אחר, לא משנה. בגלל שהילד הזה מבטא משהו שיצא משני האנשים האלה ביחד. יש פה איזה אחדות מטורפת. אין עוד ביטוי כל כך כל כך חזק לאחדות הזאת, בסדר? והיו לבשר אחד, אומר שזה הילד שנולד מהאנשים האלה. זה פלא. הוא נולד מתוך האחדות הזאת שהיא בכל הרובדים של החיים, ברובד הרוחני, הנפשי והגופני. בסדר? טוב. אז בואו נראה מה קורה. תראו, עברנו מפרק א' לפרק ב', ועכשיו אנחנו צריכים לעבור לפרק ג'. ופרק ג' הוא המשך של פרק ב', כי הוא מתחיל באות ו', אבל יהיה לא כל כך פשוט להיכנס לפרק ג'. למה לא יהיה פשוט להיכנס לפרק ג'? כי פרק ג' מפגיש אותנו עם מי? עם הנחש, נכון? לא מזמן קראנו פרשת שבוע, פרשת בראשית, ופגשנו את הנחש, ולהיפגש עם הנחש זה לא פשוט. אומרים חז"ל על הנחש, הוא יצר הרע, הוא שטן, הוא מלאך המוות. ככה אומרים חז"ל. הנחש זה לא החיה הזאת ש... זה גם, כן? אבל החיה הזאת שזוחלת על הגחון היא ביטוי. היא ביטוי למה? היא ביטוי לזה שיש בעולם הזה מורכבויות, שיש בעולם הזה סיבוכים, כן? יצר הרע יש לו מקום בעולם הזה, ולא תאמינו, הרבה פעמים הוא מצליח להפיל אותנו. ולשטן יש מקום בעולם הזה, ולמלאך המוות יש מקום בעולם הזה, כל זה קשור, כן? יצר הרע ושטן ומלאך המוות זה אותו עניין שמתגלה בשבילים אחרים. וכשאנחנו בעולם הזה, אז יש נחש. ואנחנו רוצות לראות מה מספרת לנו התורה על המפגש עם הנחש, וננסה באמת לבאר איך זה קשור לחיים שלנו. כמובן שהוא קשור לחיים שלנו, כן. אז התורה אומרת כך, והנחש היה ערום, אתם יכולות לקחת את זה כי אני לא אוהבת את התנך הזה. מרשה לכם אבל להסתכל בו. אני אוהבת רק הוצאת קורן. בלי רווחים זה לא שווה. אבל לא משנה. לא, לא, לא. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוקים לא תאכלו מכל עץ הגן. אז קודם כל, כשהיצר הרע מגיע, הוא משנה את האמת. ריבונו של עולם לא אמר לאדם הראשון, לא תאכלו מכל עץ הגן, הוא אמר בדיוק הפוך. הוא אמר מכל עץ הגן, אכול תאכל. ורק יש עץ אחד בגן עדן שאסור לאכול ממנו, קוראים לו עץ הדעת טוב ורע. בעזרת השם בהמשך השנה נפגוש את העץ הזה, נשתדל לברר מה עניינו, אבל זה לא מה שהוא אמר. כשהיצר הרע בא להפיל, הוא משנה. הוא רוצה להפיל אותי, אז הוא משנה את המציאות, כי זה בכלל לא מה שריבונו של עולם אמר. אבל האישה מקשיבה. ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן אוכל. ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו פן תמותו. מה קורה? ברגע שהוא שינה, גם היא מתבלבלת ומשנה. אומרת האישה לנחש, ריבונו של עולם אמר לנו לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע וגם לא לגעת בו. ריבונו של עולם לא אמר לא לגעת בו. הוא אמר רק לא לאכול. הכל פה מתהפך, הכל פה מתבלגן. העובדות מתחילות להתשתש. אז הנחש מנצל את ההתבלבלות, ויאמר הנחש אל האישה לא מות תמותו, כי יודע אלוקים, כי ביום אכולכם ממנו ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוקים יודע טוב ורע. חז"ל אומרים שהוא גרם לאישה לגעת בעץ ולהראות לה שהיא לא מתה, ואז הוא כבר יכול להמשיך להזיז אותה הלאה אל תוך התהום. ותרא האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אימה ויוכל, ותיפקח לעיני שניהם, וידעו כערומים הם, ויתפרו עלי תאנה, ויעשו להם חגורות, וישמעו את כל השם אלוקים מתהלך בגן לרוח היום, ויתחבא האדם ואשתו מפני השם אלוקים בתוך עץ הגן, ויקרא השם אלוקים אל האדם, ויאמר לו, אייכה, ויאמר את קולך שמעתי בגן, ואירא כי ערום אנוכי ויחווה, ויאמר מי יגיד לך כי ערום אתה מן העץ אשר ציוויתיך לבלתי אכול ממנו אכל. עוד מעט אנחנו נראה את ההמשך, אבל בוא נעצור רגע פה. מה זה הנחש? בסדר? הכל אמור להיות טוב, נכון? סיימנו במילים בדבק באשתו והיו לבשר אחד. מאיפה הגיע עכשיו הנחש? נכון? יש פה איזושהי הכרה, נכון? יש איזושהי הכרה, זוג שעומד תחת החופה, יש לו תחושה פנימית עמוקה שריבונו של עולם נמצא איתו. זוג שעומד תחת החופה הוא מרגיש תחושה של רוממות, של נשגבות, של פלא אלוקי. זה ודאי להם שריבונו של עולם נמצא איתם. הם מרגישים תחת החופה את ריבונו של עולם, וכל אחד איך שהוא מרגיש, כל אחד והסימנים שלו. אז איך הגיע הנחש? אז קודם כל זה נכון, נכון? כבר אין סמלה וכבר אין פרחים ואין תזמורת, והלכו כל החברים והחברות שרקדו, וכל הברכות כבר נאמרו, ונכנסנו ביחד לתוך קופסה קטנה, נכון? קופסה קטנה שזה הבית שלנו, ונעלנו את הדלת חזק שלא ייכנס שום נחש, נכון? אנחנו לא רוצים בבית שלנו נחשים. תראו, כשאני מעבירה את השיעורים האלה במדרשה, אז כולם מקשיבות, וכל אחת אומרת לעצמה בשקט, אבל אל תגלו את זה. כל אחת אומרת לעצמה בשקט, זה נכון אולי מה שהיא אומרת, אבל לי זה לא יקרה. כל מה שהיא אומרת זה נכון, אבל אני יודעת שלי זה לא יקרה. אני מרשה לכם לחשוב. אנחנו לא רוצים לתת לנחש להיכנס לתוך הקופסה הזאת, היא שלנו. היא שלנו, זה הבית שלנו. מה עושה הנחש? הנחש מחפש סדקים. אתם יודעות שבשביל להיכנס נחש לא צריך איזה סדקים יותר מדי גדולים. הוא יודע להשתחל מצוין, כן? דרך אגב, זה גם בהנחש הפרטי שלי, עוד לפני שהתחתנתי, כן? מה הנחש עושה? מחפש איפה שזה סדק, נכון? ואיפה שיש סדק, הוא לא משאיר שם שום חלל, הוא ישר מכנס. וישר מצליח להפיל, כי זה העבודה שלו. הוא לא יוצא אף פעם לחופשות, הוא אף פעם לא עושה לעצמו הנחות, הוא תמיד בפעולה. אז כמו שהוא מחפש סדקים אצלי, בסדר, והסדקים שלי, זה לא הסדקים שלך. אותי הוא ינסה להפיל במה ש... קל להפיל אותי, ואותך הוא ינסה להפיל במה שקל להפיל אותך. יש לו טכניקות מדויקות. אז גם בבית שלנו, הנחש מחפש סדקים. איפה יכולים להיות סדקים? סגרנו את הדלת, נעלנו אותה, סגרנו את הווילונות, את החלונות, את הכל. מה הוא מחפש? אז קודם כל, הסדק הראשון זה שאנחנו שני בני אדם, שני בני אדם, וזה שאנחנו שני בני אדם, זה אומר שאנחנו שונים. כל אחד מביא לבית שלו את מי שהוא. מה זה מי שהוא? קודם כל זה איפה שהוא גדל. מי זה ההורים שלו? מי זה הבית שלו? האחים שלו? הדודים שלו? הסבתות שלו? לא יודעת, כל האנשים שהקיפו אותו מאז שהוא נולד ועד עצם היום הזה. וכל החוויות שהוא עבר, וכל הניסיונות, וכל המציאויות, איפה שהוא למד, ואיפה שהוא עבד, ואיפה שהוא שירת בצבא, ואיפה שהיא הייתה בשירות לאומי, ובאיזה מדרשה שהיא למדה, לא יודעת, כל אחד. כל אחד מגיע לבית עם כל מה שהוא חווה. והרבה הרבה דברים שבתוכי הם שלי. הם שלי, אין לי מילים להסביר אותם, נכון? אני גם לעולם לא הייתי צריכה להסביר את זה לאף אחד. למה אני בוכה כשאני קוראת ספר? ויש שם משהו עצוב, אני לא צריכה להסביר את זה, נכון? זה אני מול עצמי. למה אני, יש דברים שאני זריזה בהם, ויש דברים שאני בקושי מגיעה אליהם. מה זאת אומרת למה? ככה, נכון? נקפל כביסה, אני לא אוהבת. אז יהיו מלא מלא מלא, אני אומרת ככה בלי כביסה. מלא 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 ערימות של כביסה. חזל שכואב לה הגרות. ניצלתי בזכותה. אבל תדאגו, עד מחר כבר יהיה עוד ערימה. אז זה נשאר, למה? לא יודעת למה, ככה אלוקים ברא אותי. ולמה אני זריזה מאוד בדברים אחרים? לא יודעת, אני לא צריכה להסביר, אני לא צריכה להתנצל בפני מישהו, אני, נכון, אני חיה את חיה, הכל טוב. הוא, יכול להיות שהוא בדיוק הפוך, נכון? יכול להיות שהוא זריז, בואו לא נדבר על קיפול כביסה אצל גברים, בסדר, הדוגמאות אינן טובות, אבל לא משנה, הוא יכול להיות שהוא זריז, בואו נגיד בלי במה, בסדר? יכול להיות שהוא בן אדם מאוד זריז, בסדר, בכל החיים, והיא מאוד מאוד איטית, הכל יעשה לאט, עד שהיא חותכת את הבצל, עד שהיא שמה אותו במחבת, עד שהיא אומרת לכם שקשוקה עוברות 3 שעות. למה? לא יודעת למה. לא יודעת, אין לי מושג. יש כאלה. יש כאלה. זה, אני סתם, אני ממציאה את הדוגמאות ברגע הזה, אני מצטערת אם זה מזכיר לכם דברים. אבל אני מתכוונת שבאמת צריך לדעת שבחרנו אחד בשני, כי הרגשנו שיש המון דברים משותפים. אבל בסוף, אנחנו שני אנשים שונים. זוכרות את הנסירה? אמרנו שהנסירה מנתקת בינינו לגמרי? אני גדלתי כמו שאני גדלתי. זהו, זה מי שאני. אני אספר לכם משהו עליי שגיליתי כשהייתי כבר ממש גדולה. היה, אני לא זוכרת מתי זה היה, אבל בטח הייתי אחרי גיל 40. הייתה לנו איזו שמחה משפחתית, לא זוכרת איפה זה היה, לא זוכרת שום דבר. אני רק זוכרת את מה שקרה, כי אני זוכרת שהייתי בשוק. הייתה שמחה משפחתית עם כל המשפחה המורחבת, ואחרי הארוחה, עכשיו אתם תגלו עליי משהו, הצילו, אחרי הארוחה אני הלכתי ואספתי את כל מה שנשאר בכלים של ההגשה, הלכתי ואספתי ושמתי במקררים שהיו שם, באה אליי אחיינית שלי, מתגלגלת מצחוק, היא אומרת, תקשיבי, הבת של אח שלי, אבא שלי ואת בדיוק אותו דבר, כל אוכל שנשאר, עכשיו, אמא שלה בדיוק הפוך, אמא שלה זורקת הכל. כי אמא שלי היה לא... עכשיו, א', אף פעם מעולם לא ידעתי, עד שהיא אמרה לי, תקשיבו, הייתי יותר מ-40, עד שהיא אמרה לי את זה, לא ידעתי שיש אנשים, לא חשבתי על זה, שיש אנשים שכשנגמרת הסעודה הם פשוט זורקים את כל מה שנשאר. לא העליתי על דעתי, זו דוגמה נורא טובה, כי לא העליתי על דעתי שיש כאלה אנשים בעולם בכלל. מה זאת אומרת? אם נשאר אוכל, ברור שנוספים אותו. והיא, כשהיא באה והתגלגלה מצחוק, אז אמרתי, רגע, יש משהו, יש פה משהו, תקשיבי, תשימי לב. עכשיו, אנחנו, אח שלי ואני, גדלנו בבית, שני ההורים שלנו היו ילדים בשואה. בחיים אמא שלי לא אמרה, לא זורקים אוכל, היא לא אמרה מילה. שלא תחשבו שהיו כרזות על הקיר, לא, מה, כלום. פשוט אף פעם לא, אף פעם היא לא זרקה. זה לא משהו שהיא אמרה. זה לא משהו שהתחילה להעביר עליו שיחות. בגלל שבשואה היה לנו קשה, אז אני לא זורק, מילה לא, אין מילה על זה. אבל ככה אמא שלי גידלה אותנו, ככה היינו רגילים, כאילו מבחינתי, אין אמת אחר, אין דבר כזה שלא זורקים אוכל, מה זאת אומרת? וכשהיא אמרה לי את זה, אמרתי, וואלה, יש פה שיעור חבל על הזמן. זה כל כך הצחיק אותה, כי אצלם בבית זה לא ככה, אצלנו בבית אני לא יודעת אם זורקים אוכל, אצלם זה כל כך חד, שאימא שלה ככה ואבא שלה ככה, שזה פשוט הצחיק אותה שאני בדיוק כמו אח שלי. וגם על זה מעולם לא דיברתי עם אח שלי, כן, זה לא דברים, אתה לא מדבר על זה. למה זו דוגמה טובה? כי זה בתוכך מי שאת, תשכחי מזה. את לא מסבירה לאף אחד מי שאת. את מי שאת. למה את מי שאת? לא יודעת. בגלל הבית שגדלת, בגלל איזה חברה שהשפיעה עלייך, בגלל איזה דמות, בגלל, לא יודעת, למנטל, אין מושג למה. ואז אתם נכנסים לבית, ואז אתם מגלים שהמישהו השני הזה הוא ממש מישהו שני, הוא משהו אחר. לגמרי. ואותו דבר בתחושות שלך, בסדר? עד כמה בוקר אחד, בסדר? כבר התחתן. אנחנו רוצים להכניס את הנחש איכשהו לתוך הסיפור. עד כמה בוקר אחד, בתחושה עמוקה, בהירה, שלשבת חייבים לנסוע לאמא שלך. את כל כך מתגעגעת, את כבר לא דיברת איתך. פנים אל פנים, שבועיים, ואת כבר מדמיינת מהבוקר עד הערב, את מדמיינת איזה שבת כיפי תהיה, כי אתם הולכים לנסוע לאמא שלך, אף א' את לא תצטרכי לבשל, כבר שווה. ב' תפגשי את האחים שלך, כבר תגידי לכולם לבוא, יסי הכיף, סבבה. כל היום את מתרוננת ושמחה והולכת עם זה. מגיע ערב, והבעל שלך חוזר הביתה, ואת אומרת לו, אתה יודע, אנחנו נוסעים לשבת לאמא שלי, אז הוא אומר, מה זאת אומרת? אז את, קודם כל, איך זה יכול להיות שהוא שואל מה זאת אומרת? איך זה יכול להיות שהוא לא חשב על זה גם כל היום? באמת, זה ברור לך שגם הוא חשב את זה. ואז, מה, אמא שלך הזמינה אותנו? לא. אז איך את יודעת שאנחנו נוסעים לשבת? מה זאת אומרת? מהבוקר אני מרגישה, אני מרגישה את זה בלב שלי. אז הוא מתיישב. הוא אומר לך, לא נעים לי להגיד לך, אני רוצה להגיד לך מה אני מרגיש מהבוקר. מהבוקר אני מרגיש שהשבת אנחנו נהיה רק שנינו לבד בבית, לא נזמין אף אחד, נבשל קצת, נהיה כל הזמן ביחד, אף אחד לא יפריע, אני אלך לתפילות ומיד אני אחזור וזהו. מי צודק? מי צודק? האם היא צודקת? תמיד הבנות צודקות, ברור. אבל... למה אני אומרת שזה מקום של הנחש? תראו, כשאנחנו יושבות בשיעור זה מה זה מצחיק, אבל כשזה קורה במציאות זה מה זה עצוב. בגלל שפתאום את מבינה, פתאום את מבינה שמה שאת הרגשת, זה רק את הרגשת. זה נורא נחמד, זה נורא חביב, אבל הוא ממש לא בכיוון. אני לא אומרת מה צריך לעשות, זה כבר בעיה שלכם. אבל למה אני נותנת את הדוגמה הזאת? אני נותנת את הדוגמה, כי למקומות האלה נכנס הנחש. איפה הנחש נכנס? הוא נכנס במקומות שאנחנו לא אותו דבר. והוא רוצה להגיד לנו, אתם לא אותו דבר. אתם לא אותו דבר, והוא רוצה להפיל אותנו. הוא רוצה לסדוק. אתם, אני לא יודעת מה עושים, סתם ככה?
לא,
זה
פשוט.
זה פשוט,
כן? אני גם... עכשיו לא רואים כלום, כן? שלום, שקד. הצלחתי, שימו לב, הצלחתי לחוות את הרעש, אני ממש גאה בעצמי. אני מתחילה להיות יותר ויותר טכנולוגית. אתם לא מבינות איך שאני לא יודעת כלום, ואני פשוט, בזכות הקורונה נהייתי מאוד טכנולוגית. אז אני אומרת שוב, הנחש אמרנו, הנחש התפקיד שלו, זה התפקיד שלו בעולם, זה לא קשור אלינו. הנחש התפקיד שלו זה ליצור את הסדקים. עכשיו תראו, הוא לא סתם בעולם. הסדקים האלה צריכים בסוף לחבר בינינו, בסדר? אבל זה לא תמיד כאן. בסדר? זה שוב, זה... אני לא יודעת להגיד לכם מה הסוף של הסיפור הזה. יכולים להיות הסיפור הזה הרבה סופים, זה לא משנה. אבל קודם כל לדעת, מאיפה מגיע הנחש? הנחש מגיע מהמקומות שאני, אני מרגישה מה שאני מרגישה, והוא מרגיש מה שהוא מרגיש. מאיפה זה בא שאני מרגישה ככה והוא מרגיש ככה? אמרתי, מכל החיים שלנו, מכל מה שסחבנו, זה הכי הגיוני. אני זה מי שאני. אז לא משנה אם תיפגשי עם הבחור חודשיים וחצי שנה ושנה ושנה וחצי, זה לא משנה. זה לא יעזור. בסוף את תמיד תהיה את והוא תמיד יהיה. אולי תריבו לפני החתונה, זה גם רע לנו. עדיף לריב אחרי זה. אבל קודם כל זה הסדק הראשון. יש עוד סדק, שהוא איש ואת אישה. אנחנו הרבה נדבר, הרבה נברר מה זה איש ומה זה אישה בשיעורים האלה. עכשיו אנחנו נגיד את זה רק באופן כללי. איש בדרך כלל הכוח הדומיננטי בחייו, הכוח שמכריע בחייו, הכוח שמוביל בחייו, בעיקר, בסדר, יש יוצאים מן הכלל, בעיקר בדרך כלל זה השכל. ואצל אישה בדרך כלל הכוח הדומיננטי בחיים שלה זה הרגש. עכשיו אני לא מתכוונת, זה לא קשור ל-IQ בכלום. אני לא מתכוונת שאישה היא טיפשה וגבר הוא חכם, לא קשור. אישה היא מאוד חכמה ואיש הוא מאוד חכם. לאישה יש לב, לאיש יש לב, זה בסדר. אבל מה? מה שיותר דומיננטי, מה שיותר מכריע, מה שיותר עוצמתי אצל האיש זה השכל. ומה שיותר מכריע ועוצמתי בחיים זה הרגש אצל האישה. עכשיו, מה קורה? להכניס איש ואישה ביחד לקופסה הזאת, זה ליצור כל מיני מתיחויות בין השכל והרגש. וגם מי שגדל עם 8 אחיות, לא יודעת אם יש מישהו כזה, בטוח יש מישהו כזה, אין לך איזה בני דודים שהם 8 אחיות. אתם 8 אחיות וכמה בנים? די, איזה מסכה. גם מי שגדל עם 8, לנו היה בני דודים שהיו להם 8 בנים ועד נולדה הבת התשיעית. אוי, הייתה נסיכת העולם, קנו לה מלא מלמלות וורדים וחיות. אז רגע. לא, למה אמרתי את זה? כי גם מי שגדל עם 8 אחיות, כשהוא יפגוש את אשתו הוא יהיה באלם, זה לא משנה. למה הוא יהיה באלם? כי הם שונים, כי הם שונים. אני אתן לכם דוגמה לסדר. נניח שהיית בלימודים וחברה מאוד מאוד פגעה בך. קורה. את לא תבקי בלימודים, נכון? את בוגרת, נכון? את לא תעשי הצגות עכשיו בלימודים. אבל את כל היום עסוקה בזה ותרודה בזה. וזה כואב לך, ואת מצליחה להחניק את הדמעות, ועובר עוד שיעור ועוד שיעור, ואת לא מקשיבה, ואת כבר מחכה מתי יגיע הערב, ותגיעי הביתה, וסוף סוף יהיה לך לפני מי לשפוך את ליבך. באמת, החבר הכי טוב שלך, את רוצה לשפוך את ליבך לפניו. ואת חוזרת הביתה, ואת מחכה, אין לך כוח להכין ארוחת ערב, אין לך כוח לכלום, רק לספר לו. ואז את שומעת את הידית של הדלת נפתחת, ובקושי מספיק לצעוד שתי צעדים לתוך הבית, את מתחילה לבכות, לבכות, לבכות. מה הוא חושב?
לא.
לא, הוא חושב שמישהו מת, נכון? מה? לא? מי בוכה ככה? אם מישהו מת, בוכים. אם מישהו לא מת, צריך לבכות. הוא נבהל נורא, והוא באלם, והוא פוחד, והוא רוצה לשמוע מה כבר קרה, מה קרה? אז קודם כל הוא מבין שאף אחד לא מת, ברוך השם. הוא נרגע, הכל בסדר, אבל אז הוא שואל אותו, אז למה את בוכה? למה את בוכה? ואז היא מתחילה לספר לו את כל מה שקרה. א', הם לא מבינים בשביל מה מספרים עם כל הפרטים, למה צריך לספר עם כל הפרטים? מי זה מעניין? לא חשוב. הם ילמדו לאט לאט, אל תדאגו. מה זה מעניין הסיפורים של הבנות האלה? ספרו את זה לחברות שלהם. לא משנה, יש לו סבלנות, הוא מקשיב. ודבר שני, הוא מחכה, הוא מחכה מתי יגיע הרגע שהוא יבין למה היא בוכה, על מה, על מה. והסיפור הולך להיגמר, ועדיין הוא לא מבין. למה היא בוכה? עכשיו, הוא מנסה להיזכר מה היה בפגישות. היא הייתה בוגרת, היא הייתה רצינית, הם דיברו על דברים מאוד חשובים. היא הייתה נבונה. איך היא נהייתה תינוקת? באמת, הוא לא מבין, הוא לא מבין. אל תדאגו, הוא אחרי הפעם הזאת, הוא כבר יודע שאת בחיינית, אל תדאגו. אבל בפעם הראשונה, מה קורה פה? איך זה יכול להיות? עכשיו, הנחש מחכה להזדמנויות האלה, שלא תבינו אחד השני. למה לא? כי הוא איש ואת אישה. ואישה כשפוגעים בה, אז זה מאוד מאוד נוגע ללב שלה, כן. היא בוכה, יש לה דמעות, אנחנו נלמד שהדמעות של האישה מאוד חשובות. נלמד על זה בעזרת השם. אבל העמידה הזאת של השכל מול הרגש, זה יוצר סדקים. משהו פה לא מובן, מה קורה? הוא מתחיל להתלבט, באמת? באמת הבחורה שהתחתנתי איתה היא רצינית, היא בוגרת, היא אחראית. על מה היא בוכה? אתם יודעות שאם לא יקרה משהו בעבודה, איזה מישהו יפגע בו, נכון, אז מה הוא יעשה? בסדר, אז הוא נפגע קצת, ואז הוא מיישר את הראש, מברר את הדברים, אומר לעצמו, א', הוא לא צודק, ב', נראה לו שבגללו אני עכשיו אתחיל להיות בלי מצב רוח, טק, טיק, טיק, טק, מכניס כל דבר לנגירה, שוכח. אחרי שבועיים הוא מדבר עם אשתו על משהו, הוא אומר, באמת, שכחתי לספר לך ש... זה וזה, מה לא סיפרת לי? איך לא שיתפת אותי? העליבו אותך ואני לא ידעתי. בטח היא הייתה הולכת לתת מכות להוא שהעליב אותו. כאילו, זה כל כך שונה. זה שני עולמות, זה שני עולמות. הוא חי את חייו, באמת השכל מוביל. זה ברור שגם אצלנו השכל מוביל, זה ברור. אבל מה שבסוף ככה נותן את הטון זה הלב. זה ככה צריך להיות. זה לא טעות אלוקית. כן, אני אומרת, עוד נראה על זה מקורות. עוד נלמד על זה הרבה. זה לא שאלוקים מתבלבל. למה אני אומרת את זה? כי אנחנו צריכים לדעת. שכל המקומות האלה שיש בינינו חוסר הבנה, שאנחנו לא מבינים אחד את השני, זה לא בגלל שאנחנו לא נשמה אחת. אנחנו נשמה אחת, ברור, ברור. שזה יש את פרק א'. אנחנו נשמה אחת, אנחנו צריכים לדעת שהנחש מחפש את הסדקים. הוא מחפש את המקומות האלה שאת עומדת נדהמת ואת אומרת, וואלה, איך זה יכול? מה הקשר? מה הקשר? הכל בסדר, זה מצוין. ככה זה צריך להיות. רק לא לתת לנחש להצליח להגדיל את הסדק. נכון? כשתבקי, אז תזכירי לעצמך שלא בטוח שהוא מבין שכשאישה בוכה זה בסדר. אז תסבירי לו, תסבירי לו. תדע לך שככה זה נשים, הכל צר, זה כתוב בחז"ל, אתה רוצה לדעת איפה אני אראה לך את זה כתוב. כן, זה כתוב, אנחנו נלמד את זה. שיהיה ברור שהכל בסדר, שאנחנו נורמליים, אנחנו נורמליים. אבל לדעת שלשם הנחש נכנס, את זה הנחש מחפש. הוא מחפש ליצור בתוכנו תחושה שאולי משהו כאן לא בסדר. שאולי באמת אנחנו לא נשמה אחת. אנחנו נשמה אחת, אנחנו לא צריכים להיות אותו דבר. אם היינו קופי אחד של השני, אז לא היה צריך שניים, היה מספיק אחד. אנחנו לא קופי אחד של השני, ואנחנו לא צריכים להיות קופי אחד של השני. והוא צריך להיות הוא, והיא צריכה להיות היא, והוא צריך להיות איש, והיא צריכה להיות אישה, והכל מצוין, הכל בסדר. כל הגודל של הבית, זה שאנחנו נשמה אחת, של שני אנשים שהם כל כך שונים, זה הפלא, זה הגודל, זה היופי, זה השמחה, זה הנפעמות. אנחנו שני אנשים, ואנחנו שונים, ואנחנו אחרים, ואנחנו נשמה אחת. אז מי שמעידה על זה בסיפור שלנו זו דווקא האישה. כן, גם על זה נלמד, נלמד על זה שאישה היא יותר מידת האמונה. יש עוד זמן עד שנלמד על זה, אבל נלמד. בעזרת השם ובישועתו, את הכל נלמד בהם, במשך השנה. אבל מה אומר רש"י על המילים ותאכל ותיתן גם לאישה אימה ויאכל? מה אומר שם רש"י? שמה תמות היא ויישא אישה אחרת. ככה כתוב, למה היא אכילה את אדם? שמה תמות היא ויישא אישה אחרת. למה זה בעיה מה שרשי אומר? אתם יודעות למה זה בעיה? כי לא היו בעולם עוד נשים. היו רק אדם וחווה. אז מה רשי מתכוון? רשי מתכוון שאצל האישה הייתה הכרה פשוטה, טבעית, שהם שייכים אחד לשני, ומה שהיא חובה, מה שעובר עליה, היא משתפת אותו, הוא חלק ברור מהחיים שלה. היא מרגישה שייכות גמורה לאיש הזה. זה מידת האמונה של האישה, מידת האמונה שלה באיש, מידת האמונה שלה בקשר, היא מאמינה בקשר, אז זה ברור לה שאם היא אוכלת מן העץ, היא גם נותנת לבעלה. זה מצד אחד. מצד שני, כשריבונו של עולם שואל את האדם, מי יגיד לך כי ערום אתה, מן העץ אשר ציוויתיך, לבלתי אכול ממנו אכלת? מה אומר לו האדם? ויאמר האדם, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. מה אומר רשי? אומר רשי, כאן כפר בטובה. מה זה כאן כפר בטובה? במילים אחרות, אומר לנו רשי, שיותר טוב לאדם להיות מגורש מגן עדן עם אשתו, מאשר להישאר בגן עדן לבד. זה שהאיש אומר, האישה אשר נתת עמדי, הוא מנסה מה לעשות? להפריד ביניהם, כן? היא אחראית, אני לא קשור, אני לא אחראית. אומר רשי כאן כפר בטובה. האישה שאיתה קראתת את הברית, זה ברית לנצח נצחים. נכון, יהיו בעיות, יהיו מורכבויות, יהיה קשה, יהיה מסובך, אבל יש משהו הרבה יותר גדול מזה, הרבה יותר אמיתי מזה, הרבה יותר חזק מזה, הרבה יותר משמח מזה. זה שמצאנו אחד את השני. שאנחנו לא לבד, לא לבד בשביל שיהיה מי שיוריד את הזבל, ממש לא, לא בכיוון, זה נחמד גם שיוריד את הזבל, אבל זה לא זה. זה כי כל זמן שאנחנו לבד, אנחנו חסרים. אנחנו לא מביעים את עצמנו בעולם כמו שאנחנו צריכים. וההופעה שלנו בעולם, שוב, זה צריך להיות דרך האישיות שלי ביחד עם האישיות שלו. דרך הנשיות שלי עם הגבריות שלו. דרך הרגש שלי עם השכל שלו. זה התמונה השלמה. והתמונה השלמה הזאת היא הרבה 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 יותר גדולה ומופלאה ואמיתית וחזקה ועוצמתית מכל ההבדלים בינינו. ואת זה מרגישה האישה, והאדם עדיין לא נמצא שם. אז מה אפשר לעשות כדי שיהיה לנו יותר פשוט וקל? באמת אני חושבת שבדורות השפע, באמת, באמת, מה שאת רוצה את עושה, נכון? אפילו מי שרוצה ללכת למדרשה, הולכת למדרשה. לוקחת שנה שלמה מהחיים שלה, הדודות שלה אומרות לה שזה בזבוז זמן, החברות שלה אומרות לה, מה את רוצה להיות מדרשיסטית? אבא ואמא שלה אומרים לה שהם לא ישלמו לה על זה, ובכל זאת היא הולכת לשנת מדרשה. למה? כי זה דורות של גאולה. בדורות של גאולה, אדם מאוד מאוד עסוק בעצמו ומודע לעצמו ורוצה להיות מי שהוא עצמו ולא להיות מי שהוא אחר. ובשביל להיות הוא עצמו, כן, זה יכול להיות גם סתם שאת הולכת ברחוב ועוברת ליד חנות של בגדים וישים לה יפה ובכלל לא תכננת ואת יכולה לקנות, נכון, אבל את יכולה לקנות. כי לא חסר דבר, כי אנחנו בדורות של שפע. את יודעת שאולי אחרי שתתחתני, יכול להיות. שלא תוכלי לקנות כל סמלה שאת רוצה? אולי, יכול להיות. יכול להיות שלא יהיה לך את כל הכסף שיש לך עכשיו, אולי הדבים, לא תמיד. יסכימו לתת. יכול להיות שתצטרכי לנסוע באוטובוסים, כי לא יהיה לך רכב, אתם יודעות? אפשר לקחת את האוטו מאבא ואמא כשנוסעים לשבת לאבא ואמא, נכון? זה לא מסתדר. ועוד כל מיני דברים. אז יש זמן כזה, כן, יש זמן כזה, שכדאי לבדוק את עצמנו, כן? כמה אנחנו מוכנות לוותר בעולם בכלל, כמה אנחנו מוכנות לתת יד, וכמה אנחנו מוכנות לסלוח, וכמה אנחנו מוכנות להקשיב. כן, דווקא שנה כזאת שאתם ביחד בתוך חדרים, ובתוך אחת בתוך השנייה כל החיים, תסתכלי על עצמך, רק על עצמך. האם קורה שאת רואה שיש כלים בכיור של המדרשה, ואת אומרת, יאללה, נשטוף אותם. לא בשביל המדרשה, בשביל עצמך. האם את חוזרת מבציר של ענבים וכולם רוצות להתקלח ואת אומרת, וואלה, אני אתקלח אחרונה? זה דברים קטנים, זה שטויות. אבל את יכולה לבדוק את עצמך. איפה את נמצאת? האם אני אצליח להכניס לחיים שלי עוד מישהו? לא יהיה חברה שלי בחדר. זה לא ייגמר אחרי שנה. זה לעד לנצח נצחים. ומה יהיה אם כל יום כשהוא יחזור הביתה הוא יזרוק את הנעליים שלו באמצע הסלון, במרכז הסלון. אפשר לשים שם אדמה ושיחים וזה להפוך את זה להציצים. מה תגיד? האם את תצאי מדעתך? כי אין דבר כזה אצלך בבית, נעליים בסלון. טוב שאתם לא באות אליי הביתה, שם תערוכה. כל מיני, את יכולה לבחור איזה נעליים שאת רוצה, כולל של הנכדים שלי. הכל מצוין. אבל זה סתם דוגמאות, כל הדוגמאות שלי עם תקשיבת, זה לא חשוב הדוגמאות. זה חשוב, זה חשוב הידיעה שכדי להצליח להיכנס אל תוך הבית הקטן הזה, אני צריכה קודם כל לדעת, אני צריכה לדעת שהאיש הזה יהיה שונה ממני, וזה מצוין, וזה מעולה, וזה נהדר, וככה זה צריך להיות. ככה זה צריך להיות. ואם כל זה שאנחנו שונים, יש משהו יותר עמוק ויותר אמיתי ויותר חזק מכל השוני בינינו, וזה שאנחנו נשמה אחת. איך גילינו שאנחנו נשמה אחת אם אנחנו כל כך שונים, נכון? אף אחד לא שואל את זה. מה את אומרת שאנחנו כל כך שונים? אז מה, ללכת לחפש את מי ששונה ממני? אז מה עושים? נכון? יום אחד מתקשר, לא השנה, שנה הבאה. אל תדאגו, אף אחד לא מקשיב. שנה הבאה מתקשרת אלייך איזו חברה נשואה ואומרת, תקשיבי, יש לבעלי חבר קופי בשבילך, מתאים לך חבל על הזמן. סבבה, את מבררת עליו, מה מבררים, נדבר בפעם אחרת. יש כמה דברים שממש ממש חייבים לברר. והיא מספרת לך עליו והכל טוב ויפה ואת אומרת, סבבה, אני מוכנה להיפגש איתו. איך תדעי שזה בעלך? מה את צריכה לעשות? מי יודע? כבר שמעת עליו, הוא בחור טוב, זה בטוח. בטוח שהוא צדיק, בטוח שהוא ישר, בטוח שהוא אמיתי, בטוח שהוא חמוד, בטוח שהוא בחור טוב. אז מה עושים? קודם כל, בהתחלה מבררים בשכל, בשכל, מי זאת הדמות שיש פה? האם יש לנו שאיפות משותפות? מבטים משותפים, רצונות משותפים? האם דברים שאני חושבת על החיים והעולם, גם הוא חושב אותם? האם הדברים שהם חשובים לי, הם לא חשובים לו? ברור, 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 שקודם אנחנו בודקים מה? אם יש בינינו התאמה. התאמה זה הדברים המשותפים שלנו, בסדר? כל אחת מהדברים המשותפים שלה. אל תדאגו, בסוף שנה יש סדנה, עם תמר מתוקי, על בחירת בן זוג, היא תסביר לכם את אקו, בסוף שנה. חכו בסבלנות. סדנה מצוינת, חבל על הזמן, והיא מסבירה הכל. מה חשוב, מה פחות חשוב, מה פחות פחות חשוב, כל אחד והסיפור שלה. אבל קודם כל מבררים בשכל. קודם כל לבדוק האם האדם שעומד מולי, יש בו דברים שאני מרגישה שמשותפים לי ולא. חלומות, אידיאלים, מבטים על העולם, יחס לחיים, יחס לתורה, יחס לבני אדם, לריבונו של עולם, בסדר, אני לא צריכה לפרט בזה, זה קודם כל. קודם כל זה ראשית לכל. אבל זה רק השלב הראשון. כי אנחנו מורכבים, אמרנו, גם משכל וגם מרגש. ושוב, יכול להיות שבגלות יכלו אבא ואמא של תינוקת בת שנתיים, לשוחח עם אבא ואמא האחרים של תינוק בן שנתיים וחצי, שיהיה קצת יותר גדול ממנה, ולהחליט שכשהם יהיו בני 19 וחצי הם יתחתנו. זה יכול להיות, גם יכול להיות שאלה מצוין. זה קשור לגלות. בגלות כוחות החיים שלנו היו חלושים, מקובצים, רדומים. בגלות היינו צריכים ביטחון, יציבות, התחתנו מסיבות שהתחתנו והיו שמחים ולא לא חיכו לו יותר מזה. אבל אמרנו, אנחנו כבר חזרנו ארצה, אנחנו כבר בריאים, לא, אנחנו לא בריאים, בואו לא נגזים, אנחנו מתרפאים מכל החולאים של הגלות, בסדר? ולכן הלב שלנו שאולי היה רדום בכל השנים של הגלות הוא כבר מתעורר, הוא כבר חלק מהחיים. ולפני שבוחרים את האיש צריך גם שהלב יהיה חפץ בזה, כן? אז זה לא, אי אפשר לרצות מישהו בלב ישר אחרי שאת פוגשת אותו פעמיים, שלוש, ארבע, לא יודעת, בסדר, צריך, לא יודעת כמה, זה גם לא משנה כמה. באיזשהו שלב את צריכה להרגיש בלב. את צריכה להרגיש בלב געגוע, את צריכה להרגיש בלב ציפייה, את צריכה להרגיש בלב שאת רוצה לשתף אותו בדברים שקרו, את צריכה להרגיש משהו בלב, זה לא רק שיחה אינטלקטואלית בין שני אנשים, ובסוף אנחנו רוצים לראות אם אנחנו יכולים לחיות ביחד. אז על גבי השכל צריך להיות מקום לרגש. אני לא חושבת שצריך להתעלף כל פעם כשהוא בא. אין צורך. וגם לא לחלום כל היום חלומות, גם זה, אני לא יודעת אם זה כזה בריא. וגם לא לראות זיקוקים כל הזמן. לא, אבל כן צריך שמשהו בלב שלי יהיה פתוח ושמח, ומרגיש חיבה ומרגיש קרבה ומרגיש רצון, כן? רצון לשתף, רצון להיפגש, רצון להיות ביחד, משהו ליבי, משמח כזה, שכיף להיות ביחד, בסדר? כיף זו מילה טובה? כיף ביחד, כיף ביחד, לא רוצים שהפגישה תיגמר. וכשמחכים לפגישה הבאה, אז מחכים, מחכים, מתרגשים, מצפים. אחרי שיש גם את הקומה של השכל וגם את הקומה של הרגש, אז כשמחליטים שזה כבר רציני, אז יש משהו כזה שקוראים לו סימנים האלוקים. אני לא יודעת להגיד לכם מה הסימנים, כי כל זוג יש לו סימנים אחרים, אני לא יודעת כלום. זה איזה שהם סימנים סודיים שיוצרים בתוכך הרגשה של ביטחון, שאת מוכנה ללכת אחרי האיש הזה לאן שהוא ילך. אמרתי כבר, זה הכי עזוי בעולם להחליט את זה. זה הכי מטורף בעולם להחליט את זה. למה? כי כמה זמן את מכירה אותו? בסדר? כמה זמן? חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שנה, שנה וחצי. בסדר? נגיד. בקטנה, זה כלום. מה את יודעת עליו? את יודעת עליו מה שקורה בפגישות. איך יש לך אומץ להגיד, אני הולכת לחיות עם האיש הזה לעולם? לעד ולנצח נצחים, מה שיהיה. שם כבר אלוקים נכנס לסיפור. אין לזה הסביר. זה לא הגיוני. זה משהו אלוקי. זה איזה שהן תחושות פנימיות עמוקות עמוקות ששניהם מרגישים. אמרתי, סימנים סודיים כאלה של שניהם. שהם מרגישים שריבונו של עולם אומר להם, אני איתכם, אני איתכם. זה. את צריכה להתחתן עם האיש הזה. איך הוא יתנהג בעוד חמש שנים? מה הוא יעשה? כן, לפעמים בנות שואלות אותי. הוא אמר שהוא לא יודע מה הוא יעשה בעוד חמש שנים. ולמה, מי שאמר לך שהוא יודע מה שהוא יעשה, זה בטוח שזה מה שהוא יעשה. מה אנחנו יודעים מה יהיה בעוד חמש שנים? ובטח שאת לא יודעת איך הוא יהיה בגיל 30. ובטח שאת לא יודעת איך הוא יהיה בגיל 45. אין לך מושג, את לא יודעת כלום. אז איך את מתחתנת איתו? ריבונו של עולם נותן לך סימנים שזה האיש הזה ושכדאי לך להתחתן עם האיש הזה וכדאי לך להמשיך את החיים שלך עם האיש הזה. שוב, זה אצל כל זוג זה סיפור אחר. לעולם, לעולם, לעולם אל תקשיבי יותר מדי בפרוטרוט לפרטי הפרטים שחברה שלך מספרת. למה? תקשיבי לה כמובן, כדי שלא תחשבי שמה שהסיפור שלה יהיה גם הסיפור שלך. אינו דומה, בכלום, בכלום, בשום דבר. הסיפור שלך הוא יהיה רק שלך. ויכול להיות שהיא, הבחור הראשון שהיא פגשה אותו שלושה חודשים, התחתנה איתו, לא פגשה לפני כן שום בחור, לא הכירה לפני כן שום בחור, והיא שמחה ומאושרת. ויכול להיות שאת, לא אתם, תיפגשי עם 10 בחורים או 15 בחורים עד שתמצאי את הבעל שלך, אולי? אל תקחי יותר מדי ברצינות את הסיפורים של האחרים. זה מצוין הסיפורים שלך, אבל זה לא קשור אלייך. יש לבנות נטייה ישר להיכנס לעולם הדמיון ביחד עם החברה ולטייס איתה בעולמות, ואחר כך את בטוחה שזה יקרה גם לך. זה לא, זה לא, וזה גם לא צריך. זה לא צריך לקרות לך מה שקרה לה. כן, פרדנו, אנחנו שונים. אבל כן ללכת עם איזושהי הכרה אמונית, שלמרות שאני מכירה את האיש הזה חלקית כנראה, ואחרי שאני מתחתן אני אגלה עוד ועוד 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 דברים, ריבונו של עולם איתי. ובאמת כשנפגשים, להיפגש בנחת וברוגע, כמה זמן שאת מרגישה שאת צריכה, אל תגידי, חברה שלי התחתנה, סליחה, התארסה אחרי חודשיים, זהו, סימן שצריך להתארס אחרי חודשיים, איפה זה כתוב? אולי אפשר להתארס אחרי חודשיים, ואולי אפשר אחרי ארבעה, ואולי אפשר אחרי חצי שנה, לא יודעת. רק בנחת, למה בנחת? שתהיי בטוחה שזה האיש שאת רוצה, זה הכל. שיהיה לך תחושה פנימית שעם האיש הזה אני רוצה לצעוד, לאן? לא יודעת לאן, לאן שהוא ילך, אני רוצה ללכת איתו. ושוב אני אומרת, את צריכה להקשיב לחברות, קודם כל כי חברות הן מפטפטות. ודבר שני, כי זה חשוב להקשיב. אבל אחר כך תכניסי את זה למגירה, ואל תנסי להפוך את הסיפור שלך להיות כמו הסיפור שלה, זה לא. זה לא, וזה לא צריך להיות ככה. קושיות, שאלות. כן. המערה אומר את זה, אנחנו נלמד את זה, לא מחר, לא מחרתיים, במשך השנה, שמידת האמונה היא הרבה הרבה יותר חזקה אצל האישה. שיש אצלה משהו הרבה הרבה יותר חזק. אתם צריכות לדעת את זה שיש לכם מידת האמונה. זה חשוב. בכלל, האמונה הזאת זה לא רק אמונה באיש הזה, זה אמונה בריבונו של עולם שקבע שזה האיש. אבל ככה כתוב, ככה כתוב בספרים, ואנחנו נדבר על זה. עוד קושיות, עוד שאלות? בסדר? נשמתם? הפנמתם? צאו לחופשי.